אנחנו באמצע הבירור של נושא נבואת השקר. מה שראינו בינתיים, קודם כל, אם אני אסכם בהגדרה פשוטה, שנבואת שקר זה דבר רציני. זה לא דבר סתם ליצני ופשוט שאתה יכול לפנף אותו של איזה מישהו ש... מנסה לשקר אותך, מתחפש ליצן ש... שאתה יכול, יאללה, בוא נחשוף את הטעות שלו בזה. זה דבר מאוד רציני. זה בעצם נבואת שקר, זה איזשהו פגם בנבואה עצמה. קצת התחלנו לראות את זה ועכשיו אנחנו נמשיך לראות. מה שראינו בינתיים, קודם כל, קראנו את המקורות על התנאים בכלל שיאמינו לך שאתה נביא, ואז הבנו שאם ככה זה מה שנביא השקר, זה אנשים מאוד 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 רציניים, בעלי מעלה מאוד גבוהה. אחרת לא היו מאמינים להם בכלל. ולא רק זה, הם בעלי מעלה כל כך גבוהה, עד שהם באמת גורמים לשינויים מהפכניים בנפש של השומעים שלהם, כמו שהכוזרי אומר. וראינו, קראנו מלכים א' פרק כ"ב על צדקיה בן כנענה וכל ה-400 נביאים שהיו איתו, שמיכה מגלה, מיכה הוא בן עמלה, שהוא נביא אמת, מגלה שבעצם בשמיים החליטו להטעות אותם ולשלוח להם רוח שקר. כלומר, יש פה ממש עומד נביא מול נביא, הנביא אמת באמת שמע הנבואה, אבל גם הנביא שקר באמת שמע הנבואה, אלא שהיא נבואה מעוותת. כלומר, השם בעצם שלח רוח לדבר איתו. אנחנו לא מבינים מה הכוונה ששלח רוח, מה זה רוח בכלל. ברור שלא נבין, כי אנחנו לא נביאים. אבל הוא שמע כל נבואה, מבחינתו כל כך תמע ובהלם שהוא אומר למיכה ובן עמלה, איך עבר רוח השם איתי לדבר אותך? אני שמעתי את רוח השם, אתה בטוח שקרן, אין סיכוי אחרת, כי אני יודע מה זה נבואה. עכשיו, פה זה כבר הופך ליותר מורכב, כי זה כבר הופך משאלה, מה ששאלנו בהתחלה, איך אנחנו נזהה את הנביא שקר, הופך לשאלה בעצם יותר מורכבת, איך נביא שקר יזהה את עצמו. כי תחשוב שאתה נביא, קיבלת עכשיו הרבה נבואות, אבל מי אמר שגם הנבואה הבאה היא אמת? אולי אתה בעצם טועה ממשהו. מה, הנביא יכול לטעות כזה עליון מסגב? כן, הוא יכול לטעות, כי מדובר במעלה כל כך גבוהה, שצריך לזכות להישאר בה. וגם אם אדם זוכה למדרגת הנבואה, הוא צריך כאילו להתפלל ולזכות ולעמול כדי שיהיה לו נבואת אמת כל הזמן. זה לא משהו מובן מאליו. עכשיו, מי שזוכר פעם שעברה, אז דיברנו שמאוד מאוד חשוב המון מעיקרי הבנה האמיתית של התורה, זה להבין שגם הדברים הנסתרים, כמו ניסים, כמו נבואה, הם דברים מערכתיים שיש בהם כללים ועבודות וסייגים ומטרות ו... זה לא עובד ככה, אנחנו לפעמים מדמיינים נבואה, טוב, זה משהו אל טבעי, לך תבין. לא, נבואה, היה ספרי נבואה שאומרים כללים. מה יכול להיות בנבואה? מה לא? מי ראוי להיות נביא? מה הכלל בין רב לתלמידים לנבואה? מה ההבדל בין נבואה לרוח הקודש? מה ההבדל בין נביא שישתלח לעם לנביא שלא ישתלח לעם? מה ההבדל בין משה לשאר הנביאים? מה ההבדל בין נביא שראוי להיות? מה ההבדל בין נבואה לאדם פרטי לבין נבואה לכל הדור? מה ההבדל בין נבואה לשעה לנבואה לדורות? מה ההבדל בין נבואה לגויים? יש פשוט ספרים שלמים, כרכים שלמים, שפשוט היו, של כללים, של איך זה עובד. זה לא משהו מיסי, אל תביא, יאללה, אתה יודע מה, אל תשאל אחי, אתמול קיבלתי נבואה. זה לא עובד ככה, זה כמו שבניסים המערה מלמד אותנו, הזכרתי את זה פעם שעברה, שיש סדר לניסים, ככה יש סדר לנבואה. כלומר, זה לא איזשהו מין טוב, אני עכשיו... קיבלתי קול על טבעי, שמעתי נבואה, בוא עכשיו חזרתי, אני בן אדם רגיל. לא, זה אדם שהתעלה לסדר עליון, ויש שם ממש חוקים וכללים ומערכות שלמות של מה קורה כשאתה נביא. אז למשל, חז"ל אומרים, שוב אני אחזור על זה במסכת סנהדרין, שאלו, צדקיה בן כנענה, הוא היה בטוח שהוא נביא אמת, מה אתה רוצה ממנו? הוא מבחינתו נביא אמת. עונה הגמרא, שהיה לו לדעת, הוא היה צריך בעצם ללמוד מספיק ולהיות מספיק, נגיד צדיק וישר, ומזהה את כללי הנבואה ודבק בהם, שאם יש איזו חריגה קטנה מכללי הנבואה, זה אמור להדליק לו נורה אדומה, אולי אני נביא שקר. בסדר? עכשיו בואו נראה קצת מקורות, נקרא עכשיו כמה מקורות רצוף, שמדברים על מה זה בעצם נבואת שקר, ועד כמה זה דבר בעצם אמיתי, זה נבואה אמיתית, אבל מעוותת. זה בעצם מה שאנחנו עומדים ללמוד. זה אולי המסר המרכזי שלנו, שנבואת שקר זה לא שקר, אלא זה נבואת שקר, או אולי אפילו יכול להגיד נבואה פגומה. זה כמו, שנייה, זה כמו אם אתה עכשיו בא, לא יודע מה, קונה טלפון בחנות. אם המוכר רוצה לעבוד עליך, יביא לך, במקום טלפון, יביא לך אבן. אתה תרגיש, תקשיב, זה לא נראה אותו דבר, זה קשה, זה מחוספס, מה כן? אבל אם יביא לך טלפון, שהכל נראה אותו דבר, זה אבל פגום, יש בתוך הווירוס שהוא רוצה לרגל אחריך. אז הוא יביא לך את המוצר וזה, רק שהוא בעצם, יש פה דרכתה. אז במשל הזה, שהוא כמובן רחוק מאוד מאוד מהנמשל, אבל נבואה יותר דומה לזה, כלומר נבואת שקר יותר דומה לזה, שבעצם יש פה נביא, שכבר הרבה זמן נביא שראו לנבואה, אבל עם טעות מסוימת. למשל, יכול להיות שאחת הטעויות העיקריות, זה עד כמה הנביא מצליח לבטא לגמרי 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 דעתו, אל מול דבר השם. אם יש לו עדיין, הוא בא עם איזושהי עמדה, והוא רוצה מאוד שזה, הרי כל אחד מאיתנו יש לו דעה פוליטית, ולהבין את המצב הזה, אם אתה בא, אתה לא מספיק מצליח לנקות עצמך, ממה שאתה רוצה שיהיה, אתה עלול להבין דבר השם ככה.
רגע, אבל אמרנו שרק משה רבנו היה ממש צינור מוחלט. הוא היה...
נכון.
שהיה ענב מכל אדם, שהוא...
נכון, שבעצם יש...
משל עצמו הכי... רק לו.
כמו זכוכית שקופה לגמרי. זה בכלל אמריה, כן.
זה אומר שכל השעה הלב מדי משהו שהוא לא... שהוא קצת אין.
ובדיוק בגלל זה, הם צריכים כל הזמן להתאמץ. לנקות את ההם מתוכו. ו... לדבוק לגמרי לגמרי במה שהוא אומר. ודאי שיהיה פער כלשהו. ומפה, באמת, בדיוק כמו שאתה מצביע נכון, מפה בעצם מתחיל הסוגיה של נבואת שקר. כלומר, הואיל ויש פער כלשהו, אז הפער הזה עלול להשתלט. ולהטות את ההלכה למעשה. אז שים לב שיש הבדל בין, ניתן דוגמה בלימוד, בין לימוד לבין הלכה למעשה. כשאתה לומד, יש לך הרבה סברות וזה וזה. בסוף, אתה, בעזרת השם, כשתהיה גדול בתורה, תוכל לפסוק הלכה למעשה. המון מהגבורה ומהלימוד והיכולת לפסוק הלכה למעשה זה להגיד אחרי שניפיתי הכל ודעתי בסוגיה הזאת בסופו של דבר אני מבין שהרמב"ם אמר ככה מולו המאירי אמר ככה מולו הרשב"א אמר ככה מה יוצא שבפועל צריך לעשות אתה בעצם למרות שיש אותך פה ויכול להיות שמישהו אחר פוסק אחרת אתה מאוד עמל להיות נאמן לתורה שאותה אתה מבין אז בואו נראה כמה מקורות פה שמופיעים תחת המושג של קבלת רוח טומאה ו אתם יודעים מה? טוב, לא משנה על סדר, טוב, נתחיל ככה. שלה פרשת קורח. ויש לפרש דבר זה, על פי סוד עמוק. כן, את עניין נביא השקר. כי יש סוד בנביא השקר שהתנבאו והם היו סוברים שאומרים אמת. והעניין היה, כי מצד חטאם שירדו לעומק הקליפה, כלומר, היה להם איזשהו חטא. בגלל החטא הזה, אז אחזו בהם מושג כזה, קבלי, קליפות. אחזו בהם איזה מין כוחות טומאה כלשהם. וטעו וסברו שהוא רוח הקודש, כי אבונותם גרמו לזה. כלומר, שוב פעם, אבון שיכול להיות מנביא, יכול לגרום שהוא בעצם לא יזהה, אבל בעצם מה שמנבא אותו מברכאות, זה רוח, כמו הרוח הזה שליבור עליה מלאכים כ"ב, ולא הקדוש ברוך. אבל נבואת משה רבנו עליו השלום, תראה, זה בדיוק כמו שאתה אמרת, הייתה קדושה, תכלית הקדושה באספקלריה המהירה, כי לא היה שום פגם שיכול לבוא לידי טעות. בסדר? אז באמת משה רבנו לא היה סכנה אפילו של נבואת שקר, אבל שימו לב מה כן כתוב, מה כתוב פה בשלה. ששאר הנביאים, בעצם כל הנביאים חוץ משה רבנו, יש בהגדרה זהירות שהם צריכים לעשות. ברגע שיש אבון כלשהו, הם צריכים מאוד מאוד להישמר מן ההבנות, ואם יש איזשהו הבנות, הם צריכים כל הזמן לבדוק שבעצם הם אחוזים לגמרי, לגמרי, לגמרי בדבר השם. מה שאנחנו לומדים בו באופן כללי, אני כבר אגיד עכשיו, זה שבנבואה היית אומר, טוב, מדובר בנבואה, תופעה כזאת עליונה, לא יכול להיות בטעויות, עיוותים, קטנויות, שפלויות. לא, בכל, בהרבה סוגיות רואים את זה, שכל מעלה, גם הגבוהה ביותר, יש כנגדה יצר הרע, יש כנגדה קטנויות. כל שאדם, גם הרב הגדול ביותר וזה, במקום שהוא נמצא, שם יש לו את היצר הרע שלו. יצר הרע מאוד גדול ועליון, אבל הוא יצר הרע. בסדר?
הרב, זה אומר שהיום אף אחד לא באמת מתנקה, וכולנו עם קליפות ועם סיגים האלה שאנחנו לא יכולים לקבל חוכמה ונבואה? גם לא הגדולים שלנו?
תראה, ראינו, זה לא רק תלוי בזה, אבל כן, אני חושב שבגדול זה נכון. שבגדול זה נכון, אבל ראינו פעם שרואה קצת, יש מקורות על זה שברגע שאין בית מקדש והשראת שכינה על כל העם, אז לא יכול להיות נבואה.
אבל גם לא היה בית מקדש בתקופת משה ובתקופת אברהם.
בסדר, לא, זה אז, אתה צודק, זה לא חל, בגדול זה בית מקדש, כי אז זה פשוט היה הבניין של בית המקדש, כלומר, לאט לאט הוא נבנה, עד שהוא נבנה בפועל עם שלמה. בסדר, אני אומר, זה...
זאת אומרת, היה בית מקדש, לא היה בית מקדש.
היה.
אז אם היה, אז גם היום יש.
היה משכן. היה משכן, אנחנו נמיד משה.
אברהם משכן היה
קובע מקדש? בסדר, אז זה שאלה מיוחדת, מה מדרגת האבות? מדרגת האבות זה איזה מין, התמצית של עם ישראל, וכשעם ישראל לא נמצא, אז הם בעצם חיים אותו. זה כמו אדם שיחיה את רוח האומה, הכל כולה. קיצור, זה קצת קשה לדמיין בכלל איך זה עובד המדרגה הזאת, אבל באמת אתה צודק, זו שאלה מעניינת, איך, מהי מדרגת האבות? אבל בכל אופן, זה ברור שהם היו אחוזים לגמרי, בדיוק בקדושה והטהרה שנדרשות לנבואה.
הרב,
הוא אומר
שהנביאים כאילו הגיעו לרמת נבואה, ואז הם חטאו, ועל ידי
החטאים
הם הגיעו
למצב
שהם כאילו
שמעו
רוח
תמורה. כן, כן. יכול להיות שגם היה איזשהו חטא מראש. אין צדיק בעד, זה טוב, זה לא יחטא, כלומר, כל אחד יש לו איזשהו פער, צל, 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 צילו של חטא, שהוא צריך מאוד להיזהר ממנו, ויכול להיות שהוא זוכה לקבל נבואה, אבל הוא צריך לדעת מה, איזה חיסרון כן יש בו, ואיך החיסרון הזה, איך הוא לתקן אותו, ואיך להיות נשמר, ואנחנו נראה, שיש גם מערכת של כללים, איך הוא בודק, שהוא לא אומר נביא שקר, שהוא לא מקבל נבואות שקר בעצם, שהוא לא מקבל נבואות אמת והוא טועה בה. בואו נקרא עוד כמה מקורות, זה עשיר אותך.
זה תלוי בשני דברים, גם בענבה בעצם,
וגם ב... זה תלוי בהמון דברים, זה תלוי במדרגה הכללית של הדור. זה תלוי, כי כמו שאמרנו, עד ימי אחאב לא היה תופעה רחבה של נבואת שקר. ועד ימי רובעם אנחנו לא מוצאים בכלל תופעה של נבואת שקר. וזה תלוי בענבה האישית, במידות, בהתפתחות, זה תלוי בהמון דברים. מה?
מה שראינו למעלה עם הרמב״ם, הוא אומר שזה היה רק המקרה עם 40 נביאים, שאז שם...
הרמב״ם? איזה רמב״ם?
הרמב״ם, כאילו למעלה, לא? תנאי אמון לנביא.
כן.
אמרנו שם שבעצם מיכה אומר לו, לא, סליחה.
במיכה, במיכה בתנך. מיכה, כן, בתנך, במלאכים א' פרק כ"ב, כן, מה אתה שואל?
הוא מדבר ברוך הוא השם עם המלאכים, והם מציעים שבעצם יביאו נבואה שקר, וכך בעצם
יפלו את זה. נכון.
אבל אני אומר, זה היה רק שם בעצם. רק שם בעצם אנחנו רואים ש...
לא, עכשיו יש לך איזה דוגמה...
להביא נבואה שקר כדי להפיל את אחר. אבל בכל מקומות שהיו נבואה שקר, מאיפה אנחנו יודעים שזה התכנון שכאילו...
אני לא יודע כל פעם מה התכנון, אבל אתה רמה שרמדנו שם, לקחנו דוגמה, ראיה לזה שנבואת שקר זה לא איזה אדם שקרן שבא והחליט להגיד, טוב, אני טוען שככה, ואתה טוען שפך. לא, נבואת שקר זה אדם שזכה להתגלות אמיתית, אלא שיש בה איזשהו עיוות. מה העיוות? לא יודע, יכול להיות הרבה סוגים של עיוותים. שם אצל אחאב, העיוות היה שהשם שלח את רוח מסוימת כדי להטעות אותו.
נכון,
נעשה סיפור
עם
ירמיהו. אני אמליץ שפשוט נמשיך, ואחר כך תשאלו, כדי שנספיק את המקורות, וזה גם יובן יותר.
לא, זה סתם שאלה על מקרה.
כן.
על המהות של הנבואה. היה, נכון, ירמיהו ונתנאל, נכון, זה היה נתנאל?
לא.
ירמיהו ו...
מה שראינו?
נכון.
צדקיה בן כנענה.
שמה היה את מלחמת נבואה, כאילו...
לא צדקיה בן כנענה, סליחה.
מי באמת נביא האמת?
מה? לא, נו, כן, חנה בן עזור בדיוק. כן, אז מה?
ואז כביכול, מי שהיה, מי שהתגלה כנביא שקר בפני העם, הרגו אותו. נכון?
אם העם שומר מצוות השם, כן, נביא שקר יש לו דין למוות.
אז זה לא, מה הדין למוות פה? הם גם לא יודעים של נביא השקר.
לא, תראה, הנביא שקר מתגלה... הנביא שקר מתגלה, שוב, יש פה מערכת של כללים, ברור שיכולות הרבה אפשרות הוא מתגלה, אבל במקרה הקלאסי איך נביא שקר מתגלה, אם הוא אמר משהו והוא לא קרה. הוא אמר, למשל, פה, למשל הוא, הוא אמר מול... בטח שזה אשמתם. זה מה שהגמרא שואלת, איך צדקיה בן כנענה? מה אתה רוצה ממנו? הוא חושב שהוא נביא אמת, תשובה, יש כללים שעל פי הוא יכול לבחון. אנחנו נראה, אנחנו עוד מעט נקרא שני מקורות שאומרים איך נביא שקר אמור לדעת שהוא נביא שקר, וזה סתם שני דוגמאות, יש ברור ש... שהרבה אפשרות. למשל, זה אמור להיות קודם כל דרישה וחקירה, פספוש ומשמוש שלו בעצמו, של בעצם משהו, כמו שאדם עושה חטא, ותוך כדי אומר, טוב, זה נראה לי בסדר וזה, אבל בעצם הוא מרגיש שהוא חוטא. הוא מרגיש שהוא עושה משהו לא טוב, הוא משכנע את עצמו תוך כדי. אז הוא צריך להתגבר, אבל להגיד, לשמוע על המצפון הזה ולהבין, זה אפשרות אחת. שרות שנייה שיש בעצם כללים, כמו שאמרנו, היי, בעצם אני מתנבא כמו עוד נביא באותו סגנון, זה קושייה. או בעצם אני לא מספיק ודאי בנבואה שלי, יש פה משהו חורק. שאלה, תבין? עוד מעט אנחנו נראה דברים כאלה. בוא נמשיך, שוט וישב הים חלק ב'. כבר הבאתי בספר תמים תהיה. לשון הזוהר הקדוש פרשת תרומה, שביער שם. דלקבל השגה מכוח רוח התרומה, קל הדבר מאוד. ובמעט השתדלות משיג מיד, אבל להשיג על ידי רוח קדושה קשה הדבר מאוד. מותנית בכמה תנאים. אז זה למשל, מבחן. אם נביא אומר, וואי, קיבלתי נבואה ממש בקלות. קלות מדי? קושיה. תבדוק, 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 טוב, טוב, טוב. האם זה בעצם לא רוחות. עכשיו, רוח תומה ראינו גם רוח תומה לא צריך לחשוב על איזשהו סטן שזה. רוח תומה זה בעצם אומר כל מיני אי-דיוקים, כל מיני קטנויות, כל מיני כפילים של האמת, כאילו יש המון המון, לא יודע, כמו אני כאילו, טוב, לא רוצה את הדוגמאות לזה, כן, לא יודע באמת. תראו, נדלג שנייה למקור הבא, ממש בתחתית העמוד, רב צדוק, מקור מאוד מאוד חשוב. הוא אומר ממש הגדרה מה זה נביא שקל, אז הוא אומר ככה, זה בפרי צדיק, הושענא רבה כ"ח. שיהיה להם איזו נטייה, כלומר נטייה כלשהי מבחינת נקודת האמת. בסדר, אתם איתי? וכמו שמצינו בנביאי השקר, שבוודאי לא בדו מליבם דבר כזב. עכשיו זה מאוד מעניין, כי הוא ממש משתמש פה על לשון של ירמיהו, שנביאי השקר הם בודים מליבם. והוא אומר, אל תחשוב שבודים מליבם הכוונה שיש דבר כזב, שפשוט תם החליטו לשקר. אלא רק שהיו מדמים בנפשם שהוא רוח השם הנושא סבם. וכמו שאמר צדקיה בן כנענה, למיכאי ובן ימלה, איזה דרך עבר רוח השם נוטי לדבר אותך? כי היה להם דמיון הערת רוח השם. רק שהיה לו איזו נטייה מנקודת האמת. תראו את דבר מסוכן, זה נבואה. בעצם מתברר פה בצדו, כשמה זה לבדות מליבו. זה לא הכל שהוא ממציא דבר שקר, אלא שמשהו מהלב שלו מאחיר, פוגם בנבואה, ולכן במקום לשמוע א', הוא שומע קצת אחרת מא', או יכול להיות אפילו במקום א', לשמוע ב'. מסתם ייתן כדוגמה, רק כדוגמה להמחשת את האורים והתומים. האורים והתומים, הכהן הגדול היה רואה כל מיני אותיות. אבל אם כגודל התארה והקדושה והדבקות שלו באותו רגע בהשם, כך הוא מצליח יותר לקרוא אותם יותר טוב. למשל, אצל אלי שהיה לו כף שין רש ה' לגבי חנה, אז אני אומרים, הוא קרא את זה שיקורה. כלומר, באותו רגע היה לו איזשהו פגם ברוח הקודש. מדובר צדיק עליון. שלא היה בדורו כמוהו, ונגד כל עם ישראל, ויש המון המון מקורות על קדושתו וגדולתו. אבל באיזשהו רגע של קטנות ביחס למדרגתו, אז נטיית ליבו, כלומר, שוב, בגדלות, אבל נטיית ליבו להבין שהיא לא בסדר פה במה שוכנה, גרם לו לקרוא שיקורה ולא קשרה. זו דוגמה שבעצם ההבנה שלו לפני הנבואה, היא התערבה פה במשהו, והוא קרא על משהו לא נכון. אז כמובן יש... לפי אמת, יש לו גם את ההשגחה שהשם עוזר לו להבין נכון, וגם אם הוא טועה במשהו, אז לחזור בו ולהבין, אתם מבינים? זה עולם שלם, זה לא איזה... אנחנו שוב, אנחנו לפעמים רואים את הנבואה כמו איזה עסקת חבילה, הנה, כך נתתי לך נבואה, לך תגיד אותה שלום. לא, זה נושא שלם. עכשיו, אתם רואים את הכותרת, איך נביא יודע שהוא נביא שקר? בואו נביא שני מקורות, דוגמאות, למקרים שבהם נביא צריך לדעת, רגע, משהו פה מזויף, אני צריך לבדוק טוב מה קורה פה. רש"י ירמיהו. בא הפרק הזה של ירמיהו של נביאי השקר. הלא כה דברי כאש, כה דברי כאש. זה ירמיהו אומר לנביאי השקר, הרי דבר השם האמתי הוא כאש, ואתם לא. מה הכוונה אומר רש"י? לא היה להם לטעות ולדמות חלומות לומר שהם נבואה. כי דבר נבואה כשבאה בפי הנביא, בגבורה היא באה בו, כאש בוערת. כי עניין שנראה ותהי בלבי כאש בוערת. ואומר יד השם עלי חזקה. כלומר, נביא היה אמת, יש לו תחושה כלשהי של ודאות, ושל אש, כלומר, של עוצמה של קדושה, שהוא פשוט מרגיש את המשהו הכי חריף וחם כמו אש, כאילו, מבחינת לאט וודאות ומהפכים שהוא מרגיש. ואם פתאום הוא מאוד משוכנע בנבואה, אבל הוא מרגיש כזה פתאום יותר קר, לא מרגיש מחויב שהשם עכשיו תופס אותו ולוקח אותו, לא מרגיש ככלי לגמרי, צריך לחשוד. אברבנאל מבאר שנבואה אמיתית גם כן מלווה בהרגשה חזקה מאוד שאין כמותה בנביא השקר. אומר אברבנאל. נראה לי גם שם, על ירמיהו. האות בזה, מה האות? ואתם רואים שאברבנאל מחפש. כלומר, איך תדע אם אתה נביא שקר או לא נביא אמת? הוא חוזק הרגש בדמיון בעת הנבואה. כמו שבהיות האדם ער ירגיש במה שראה בחושו הרגש עצום על מה שיחשוב בדמיונו, כן יש יתרון מופלג להרגש הדמיון בחלום נבואי על הרגש הדמיון בחלום פשוט. הוא אומר דוגמה ממש יפה. הוא אומר, אתה עכשיו יכול לשבת ולדמיין במוח שלך דבר מאוד מאוד מוחשי. אתה מדמיין איך אתה עכשיו ברגע זה הולך על צוק, ואתה ממש מרגיש את הרוח הקרה הזאת של המדבר את הרוח החמה, סליחה, לא משנה, זה קר ביחס למדבר. שאתה מרגיש, ואתה ממש רואה מוחשי מוחשית על למטה וזה, אבל אומר, בסופו של דבר, אתה כאילו יכול להיכנס לזה ורגע להתנער ולהגיד, וואלה, רגע, זה היה בעצם רק דמיון. אבל נכון, גם תוך כדי היה משהו שהוא לא ממש על אותו דבר, אומר אברבנאל, זה בעצם הבדל בין נבואת אמת לנבואת שקר. נבואת שקר, יש לאדם בסופו של דבר את היכולת להרגיש משהו פה לא אמיתי. וזה כבר עבודת השם, וזה כבר תפקיד ותביעה ממנו לא ליפול. עכשיו, יש פה, תחת הכותרת נביא אמת ושקר, לא נקרא את זה עכשיו ביחד. פשוט הבאתי פה כמה דוגמאות של נביא אמת שהפכו לנביא שקר, או הפוך. זה מאוד מאוד מעניין, שזה בעצם אומר, שוב, נביא שקר זה לא שיש לך נביא אמת ואחר שהוא נביא שקר. אלא כל נביא אמת, לא יודע אם כל, אבל בוא נגיד נביא אמת, עלול להפוך לנביא שקר. זה כל מה שאנחנו לומדים בשיעורים האלה, שנבואת שקר היא נבואה שהשקר פגם בה. ממילא, אתה פוגש נביא אמת, שוב, עם כל העוצמה והגדלות והרוחניות והקדושה והשגב, שאיזושהי הטעיה מסוימת הביאה אותה נבואת שקר. כן, מה אתה שואל?
יכול להיות שזה ירמיה של חנניה? הוא אמר, איך זה יכול להיות שהוא חושב שזה אמיתי?
כי
הוא
אמר
משהו נגד
הנביא
שהוא יודע שזה אמיתי?
לא הבנתי, יש תורת. אתה מדבר על חנניה
בן עזרא
מול
ירמיהו? נראה לי, שהוא אמר
שישבר עולם הזה.
הוא
שבר לו את עולם הזה.
כן, אז הוא באמת, הוא אמין בזה?
כן, הוא היה בטוח שהוא צודק, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו. הוא מבחינתו היה בטוח שהוא צודק וירמיהו נביא שקר. בסדר? תראו את המקור אחד לפני האחרון, אחד לפני הארוך הזה בעמוד 2. פוקד הקרים, זה עוד מקור מרב צדוק. הוא אומר כי הנביא מוכן לכך מתחילת היצירה. כלומר, זה חידוש של רב צדוק, שנביא הוא אדם שכבר מתחילת בריאתו יש לו איזושהי סגולה מיוחדת להיות נביא. ואף על פי שהבחירה בידו, יש חדת צורי, עמוד 2, מקור אחד לפני האחרון. אף על פי שהבחירה בידו להיות אחר כך נביא שקר ומנביא הבעל ועבודה זרה. נביא יכול, יש לו סגולה של נבואה, יכול אחר כך לקמת אותה, להפיל אותה והיא תהפוך להיות נבואת שקר, או אפילו נבואת עבודה זרה, הוא אומר, מיכל נפחיד. שגם הוא נקרא בתנך נביא סתם ויש בו כוח נבואה. המצד הקומד פה על תופעה מדהימה, שממש כמעט בכל המקומות שמדובר על נביאי שקר, כולל בפרקים של ירמיהו נגד נביאי שקר, יחזקאל וזה, קוראים להם כל הזמן הנביאים. הנביאים החולמים, אבל מה, הוא אומר, רב צדוק, מה אתה קורא להם באותו שם? לא, הוא חלק ממערכת הנבואה. וצריך לנזוף בו שהוא לא, שהוא נופל. מדהים, מה? לא ראינו חושבים שזה ככה. מה? עכשיו המקור האחרון שנראה הוא קצת ארוך, והוא יסדר לנו את המחשבה בכל הדבר הזה. הרמח"ל. אתם יודעים שחוץ ממסילת ישרים, יש לרמח"ל עוד הרבה ספרים. אחד מהם דרך השם. דרך השם זה מין אפשר להגיד סיכום מאוד מערכתי ועקבי פרק אחרי פרק של יסודות התורה על פי הרמח"ל. אז כשהוא מגיע לנבואה, יש לו כמה פרקים עליה, מאוד חשוב לקרוא אותם, זה בארוך, אני צמצמתי פה למה שאתם רואים שזה מין עמוד, נקרא אותו, זה ממש דברים בהירים וברורים, שבה הוא אומר, מסביר לך איך ומתי כל נביא הוא בסיכון להיות נביא שקר, ומה הוא צריך לעשות כדי שזה לא יקרה לו, בסדר? רצו, אני מחכה שצריך לסכם כדי שנקרא את זה ביחד. לא, לא, אתה יכול, כאילו, סתם אני פשוט... קצת ארוך. אתה רוצה גם? רגע, אין לי פה.
נוסעים
לי. יש, יש פה, הנה. למקור האחרון פה, וממשיך לעמוד הבא. אומר הרמח"ל, דרך השם חלק ג' פרק ד', עוד צריך שתדע. כי הנה, תואר נביא באמת ובדקדוק, כלומר בשלמות, לא יאות אלא למי שכבר השיג הנבואה על בוריה, ונתברר לו היותו מתנבא ממנו יתברך, כמו שזכרנו למעלה. ומי שיגיע לזה, כלומר מי שיגיע למעלת הנבואה השלמה, לא יישאר לו ספק בנבואתו כלל, ולא תיפול בו טעות בנבואתו. זה קשור למה שאבי אג'ל אותי בצהריים. האם נביא הוא לא יכול להיות מסופק, האם הוא קיבל נבואה או לא? אומר הרמח"ל, לא. נביא שלם, נביא בדקדוק וזה, הוא יודע שהוא קיבל נבואה, אין לו שום ספק בזה. אמנם, על דרך הרחבה, יתואר בתואר זה, כלומר, התואר נביא, גם מי שיתחיל בהשגות הנבואיות, והגיע לו גילוי חוץ לגדר האנושי. כלומר, יש נביאים שכתוב בנביא שהם נביאים, או שנכון לקרוא להם נביאים, למרות שהם עוד לא נביאים מושלמים. ואז מה? אולם מי שלא השיג אל ההשגות אלה, אינו עדיין בטוח בעניינו, ואפשר לו שיקשל. מי שנביא בתהליך, יכול להיקשל. הוא כאין נביאי אחאב, שנבהר, בסייד ישמעי עוד מעט הוא יבהר את זה. ואומנם, היודעים דרכי נבואה, עכשיו, אז הוא כאילו אומר, אז אם אתה נביא בתחילת דרכו, יש לך סיכון להיות נביא שקר, אז מה תעשה? אז הוא אומר, היודעים דרכי נבואה על בוריים, יודעים כל זה על נכון, יודעים המכשלות האלה, שאפשר שימצאו ומכירים סימניהם והדרך להינצל מהם. עד הגיע אל אמיתת הנבואה, ואלה היו מלמדים את התלמידים כמו שזכרנו למעלה ומלמדים אותם מהטעויות. אז הוא אומר בעצם, אתה עכשיו בבית ספר הנבואה. יש לך, עכשיו פה, תדמיינו סדרה של כרכים, תורת הנבואה. אתה לומד תקדימים ונבואות והדרכות של גדולי הנביאים, והנה יש פה ספר, לא יודע מה, של אליהו, כישלונות הנבואה, כישלון א', אם אתה, כמו שאמרנו, לא ודאי מספיק, כישלון ב', אם המלך שבתורך לא צדיק מספיק, תיזהר כי עלול להיות לך עיוות כך וכך. כישלון ג', אם אתה וכמה נביאים אמרתם בסגנון אחד, כנראה שאתם מדי, אתם מבינים? כאילו, מערכות שלמות שנביא צריך להיות מודע להם, ללמוד אותו, ובעיקר, שיהיה לו רב בנבואה. נכון מעט נקבע שהוא אומר את זה. נביא חייב שיהיה לו רב בנבואה. כמו שהאדם הרגיל לא יכול להגיד, טוב, אני לומד תורה, קדימה. אני הולך לאוניברסיטה, מתחיל לפתוח תנ"ך, משנה, נביאים, ראשונים, מגמרא וזה, אני יודע תורה. חביבי, זה לא עובד ככה. תורה היא בעל פה, יש, השם עשה אותה למישהו. אתה לא לומד תורה מרב, כל העולם שלך נכנס בה, כולל כל השפלויות והקטנויות, אתה לומד תורה מרב. אותו דבר נביא, אומר הרמח"ל, זה חידוש גדול, לא יודעת את זה, חידוש גדול שרואים אותו על בכמה וכמה מקומות בתנ"ך, שבעצם יש כדבר של בני הנביאים, שאומר הרמח"ל, הם בעצם תלמידי הנביאים. הם עוסקים בהתלמדות איך להיות נביא. הלאה, סעיף י' פה. ואולם, עיקר העניין הזה הוא מה שאמרנו בחלק ראשון. מאותם כוחות התאומה שנמצאים בעולם ופועלים כפי מה שהוחק בטבעם ומסר בידם. הוא אומר הרמח"ל, תדע לך שיש כדבר כוחות תאומה. והנה, יש בכוחם שיתאו את האדם במה שישפיעו עליו השפעות בדרכים כאין דרכי הנבואה האמיתית. ויגלו לו עניינים אמיתיים וכוזבים, כלומר דברים שהם אמיתיים אבל גם שקריים קצת. וחדשו לו קצת עניינים נפלאים. הוא אומר, הוא מסוגל לתת אותות ומופתים וידיעת העתידות מכוח הטומאה. עכשיו אני מדלג קצת. תהפכו דף. תגיעו, תעברו לדף הבא. אני עובר לפסקה י' א'. פסקה י' א', זה שורה בערך עשירית פה, בדיוק עשירית. בעצם רק מה שדילגתי, אז הוא אומר שיש שני סוגים נביאי שקר. יש נביאי שקר שבזדון נדבקים בכוחות התאומה, ויש נביאי שקר שלא שמים לב, הם חושבים שהם נביאי אמת, אבל בעצם הם אחוזים בכוחות התאומה. שנייה. והנה, מן הדרך הזה היה העניין שקרה לנביאי אחאב ברוח שפיתם. אני אתלבט אולי לדלג גם על זה. אני רואה שיש קטעים פה שרציתי, אבל לא העתקתי אותם. כי פה עכשיו בעיקר נדבר על הנקודה הזאת. הוא מדבר על מה שקראנו באחאב, ואומר שחלק מהם, כלומר כל ה-400 נביאים, הם בעצם בזדון אחזו ברוח חתומה. וצדקיה בן כנענה שאומר איזה עבר רוח השם לדבר אותך, הצדקיה בן כנענה הוא חשב שהוא נביא אמת, אבל באמת הוא היה אחוז בכוחות התאומה. עכשיו, פה יש לנו לימוד באמת חשוב. רגע, נביא שקר שאחוז בכוחות התאומה, ביודעין, בזדון, והוא עכשיו מחדש בך רוח, אתה מרגיש שפה לך, פה איזה רוח, הוא מצליח לעשות לך ניסי ומחדש עתידות וזה. איך להתייחס אליו? אז כמו שכתוב הרמח"ל עצמו, צריך להבין מה זה כוחות התאומה. כוחות התאומה שוב, אתה ישר מדמיין איזה רוח חשוכה כזו, זה כמו הסרטים וזה, שכאילו זה קול כזה מפחיד ו... לא. כמו שבעצם כתוב במפורש, רוח שנשלחה מאת השם. כוחות התאומה בהמון תחומים, זה בעצם אומר פגימה של דברים אמיתיים. כמו שאומרים מפורש, זה מעורב מאמת וכזב. נגיד, סתם אני אומר, שוב רק כמשל. אבל בימינו קל יחסית להתמודד עם איזה מישהו שאתה רואה שהוא רשע וטועה, אתה יודע, אדם תאוותן וזה שעכשיו משכנע אותך עליה. אבל אם בעצם חבר שלך מהבית מדרש אומר לך, יאללה, לא יודע, סתם אני אגיד לי שהיא לקטע, יאללה, בוא תתגייס, בוא תתגייס, עזור לך כבר. אם, יש שתי אפשרות, או שאומר לך, יאללה, עזוב לך ללמוד תורה, אתה לא רואה שאתה מתקדם לזה כלום, יאללה, בוא תתגייס, בוא תתגייס, נו, יאללה, שם זה כיף, פה זה לא. זה אפשרות אחת, קל להתמודד מולו. אבל אם אחד חמור אותך, שאתה סומך עליו מאוד, וזה, והוא בן צדיק וזה, ועכשיו בחשבון, הוא אומר לך, תקשיב. תכס, לימוד לא כזה חשוב. תראה כבר כמה אברכים יש בזה. מצד שני, בצבא, דווקא יש הרבה, כל כך הרבה אנשים טועים, שם אתה תשפיע הרבה יותר. עושה לך עכשיו הרבה מערכות, פותח לך ספרים. אומר לך, הנה, תראה ימי יהושע כמה היה חשוב להילחם. אז גם עכשיו... עכשיו, בעצם, אתה צריך לדעת לזהות שהוא... חשבון שבו פשוט טעות. אני לא אומר, יש כאלה ש... כאילו, אני לא אומר, כמובן ככלל, אמרתי בשביל הקטע, סוגיה שמוכרת לכם, אבל יש כאלה שנכון להם להתגייס, לא משנה. אבל אני אומר, אדם שיודע שלא נכון להתגייס, הוא עלול להיות מסוכנע ולעשות את זה, מגש מבחינתו, זה יכול להיות אפילו רב שלו. למה שזה נשמע זה? בהחלט יש מכן
כאלה. אבל איך הוא יכול
להגיד? התשובה היא, יש כללים. למשל, כמו שאם הוא מרגיש משהו ספק כלשהו, שישאל את הרב של הרב שלו, שילך לרב אחר, שישאל כמה רבנים. אם הוא מרגיש עדיין בלב שהוא בעצם עושה את זה, אבל הוא מרגיש, נגיד, הרב אומר את זה באורות התשובה לפעמים, אתה קורא אפילו בספר מהספרים הקדמונים של המוסר, ואתה מרגיש שלמרות שיש פה משהו ממש נכון ומחייב, אתה מרגיש שיש פה גם פספוס. אתה יכול לעשות את זה יותר בגדלות ממה שהספר מדריך. אתה צריך לדעת, לזהות את זה, ולהגיד, נכון, הספר הזה מדריך אותי להתמיד באופן מסוים, וזה, מצד שני יש פה קיבעון שלי הוא לא נכון, צריך לדעת לזהות את זה. אז כל אדם, בכל תחום, בכל מדרגה, צריך לדעת לזהות ולהתמודד, וללמוד גם איך להתמודד. עם הצדדים, הבחינות של המידות הרעות והקטנויות וה... בעצם אני קצת רוצה שזה יהיה ככה ולכן אני מבין ככה את הסוגיה ולכן אני ככה מדריך את הלמידים שלי. זה כל אחד זה קורה. בכל מדרגה שלי, זה כל הנביאים, אז ככה אומרים שזה קורה לרבנים. כמובן, כל אחד זה מדרגות אחרות לגמרי. כן, נביא זה לא עובד ככה שהוא קם בבוקר רעב, אז הוא אומר יאללה, בוא נגיד, בוא, אני מבין את הנבואה שבעצם עכשיו צריך לאכול. בכלל לא ככה, אבל... נגיד, בסוגיות עכשיו ברומו של עולם, האם נכון עם ישראל עכשיו לשלוט על הגויים באופן כזה או באופן כזה? יש לו עכשיו חשבונות וזה, שומע נבואה, הוא צריך... סוגיות, זה כאילו אומר, זה עולם שלם, איכשהו נביא אמת, בדיוק מכוון למה שהצעה שם. וזה סיימנו.
דוד היה נביא?
האם דוד היה נביא?